עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שעה שנייה המהדורה המרכזית בכל חי, ערב טוב למאזינים שאיתנו. בצוות פנחס בינדר הטכנאי, אסתי פלד העורכת הראשית, ואנחנו פותחים עם עניינים אחרים, לא כולם קשורים למלחמה. עכשיו נברך כולנו, אני חושב שזה קונצנזוס של כל המאזינים, בברכת מזל טוב וסייעת הדשמיה והצלחה לראש עיריית בית שמש הנכנס, שמולי גרינברג, שלום ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
תשמע, הצלחת לעשות מה שלא היה קורה באופן טבעי, שזאת אחדות בעיר כמו בית שמש. ראינו את זה בצפת, אתה יודע, בכל מיני מקומות אחרים, אבל בבית שמש, עם כל המתחים שהיו לפני חודשיים, שלושה, בסוף הגיעת לישורת האחרונה עם אחדות מקיר לקיר. שתף אותנו בתהליך, איך זה קרה? איך הגענו ליום הזה?
כן, קודם כל, אז לי באופן אישי תחושה נפלאה בהקשר של האחדות הזו, אבל גם איפה שאני מסתובב בעיר כולם מברכים, באמת הולכים בהרגשה אחרת, שכל סיפור הבחירות ללא קשר לתוצאה היה שווה סוגיית האחדות מקיר לקיר במגזר החרדי, שזה פרק א' שאותו סיימתי, ואני עכשיו באמצע פרק ב', אחדות גם במגזרים האחרים, בתקווה לעבור ולהצליח להקים קואליציה מקיר לקיר, או כמעט, אבל בכל מקרה פניתי לכולם. זה היה קשה, זה היה קשה, זה היה מהלך, אנחנו יצאנו לדרך, הכריזו על דגל התורה, הכריזה בחודש אב, שהיא מתמודדת לראשות העיר, ושאני נבחרתי להיות המועמד, ומכאן הכל היסטוריה, לאחר מכן חברה עשיית שלומי, ניהלו מסע ומתן עם אגודת ישראל כולה, ובשלב מסוים מי שזוכר היה את הווטו בבני ברק, והיה עצירה מניעה מלהתקדם בהסכם ההוא, התקדמנו עם סיעת שלומי אמונים מחזיקי הדת, וחתמנו איתם על הסכם, ובהמשך הייתה החלטה על משה אבוטבול שמתמודד, מטעם סיעת שס, ההיסטוריה ידועה לכולם, לאחר מכן במאמצים גדולים בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, בכוחות משותפים, בישיבות של שעות, ישיבות אינסופיות, הגענו למתווה מוסכם, גם עם סיעת שס, גם עם סיעת אגודת ישראל, שהם שותפים בכירים בקואליציה, קיבלו לידם שלל תיקים שהם יחזיקו בהם וינהלו אותם, ובאמת הרגשה היא של שותפות טובה, ולכך אנחנו הולכים באמת לשותפות מלאה וטובה. יש החלטות שיהיו בפורום של ראשי סיעות של המפלגות האלה, יש החלטות שיהיו בכל צורה שתתקבל, נכון, אבל המשמעות היא הגינות, שוויוניות, שקיפות, ואחר יהיה בעזרת השם אנחנו הולכים לקדנציה פוריה ומלאת עשייה.
אוקיי, אז אתה מתאר את באמת, אתה יודע, התחושה הזאת ש כולם בסוף מגיעים ככה באחדות ועם סיפוק ובתחושה להצליח בעיקר בעשייה. אז בוא נדבר, אתה יודע, על היעדים של העיר בית שמש, ועכשיו כבר לא מתוך תעמולת בחירות, אלא מתוך אמירות ריאליות, יעדים שיבחנו לאורך זמן. לאן אתה רוצה להוביל את העיר הזו, שמולי גרינברג?
אז אני, קודם כל, שני דברים חשובים לי. לפני הכל, קודם כל שאנחנו מנהלים את הדברים, הניהול צריך להיות ניהול מקצועי, ניהול נכון. יש פרויקטים שצריכים, אורך הזמן שלהם הוא 6 חודשים, שנה, ולא 4 שנים, 5 שנים. פרויקט צריך להיות לו תכנון טוב, ולאחר תכנון טוב, השקעת הזמן היא בתכנון הביצוע, באותו רגע שהתכנון הוא טוב, הביצוע הוא מושלם, מהיר, עם יעדי זמן, מדדים, בקרה ואיכויות. ושירות הציבור, שהוא דבר מאוד 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 חשוב, השירות לציבור. עכשיו השירות לציבור, הוא רוצה קודם כל בהרגשה של הציבור שפונה, שיש לו, שהעירייה היא שירותית, והוא מקבל שירות למה שהוא פונה, ומונגשת לו השירות, אם זה בנושא השפה או בכל נושא שלא יהיה. אבל צריך להבין שאנחנו מדברים על שירותיות, שירותיות, חברי המועצה הם מייצגי ציבור, ואם בקדנציה האחרונה חלקם אולי לא נספרו, בתקופה מסוימת היו, נשלחו כולם אל ספסלי האופוזיציה, ולא היה קואליציה, כזכור. אין כזה דבר. חברי המועצה נספרים הם שלוחים של אותו ציבור ששלח אותם, ואוי ואבוי אם לא נשמע אותם ולא נקשיב להם, ושמדברים על צרכים, הם מדברים על הצרכים של הציבור שהם מייצגים. ולכן שירות לציבור זה גם לציבור באופן ישיר, וגם לנציגים או לציבור דרך הנציגים, ועל זה צריך לשמור מאוד. אז זה מבחינת שירות. עכשיו, שאר הדברים הם כמובן פיתוח פרויקטים, מיזמים, בכל תחומים המונציפליים שיש בעיר. תעסוקה, תחבורה, תרבות, תשתיות, כל הדברים האלה צריכים לקבל מענה מיטבי. ואני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, כמובן את דן אנשי מקצוע שהצטרפו לעניין, נצליח לקדם את העיר בצורה טובה, אין הרבה זמן. כבר 5 שנים, הם לא 5 שנים, אנחנו היינו תקופה של הבחירות שהתארכו בגלל המלחמה, סיבוב שני, הכל ביחד, זז פה בבית שמש, אנחנו עם 4.5 שנים נטו, את זה צריך בכל הכוח עכשיו להתקדם.
נשמע מאתגר, מאתגר, נשמע, אתה יודע, דרך ארוכה. נושא החינוך ונושא הבינוי והנושאים הגדולים, אתה יודע, שהם, מי כמוך יודע, לא דברים שקורים מהרגע, מעכשיו למחר, אלא תהליכים ארוכי טווח, בטח נושא הקצאות ומבנה בתי כנסת וחלוקה לכולם ואיזשהו ניסיון לייצר הסדרים שכולם יהיו מרוצים, אלו דברים מאוד מאוד ארוכי טווח. ואני שואל, האם אתה הולך לקחת את כל התחום הזה ולהתחיל אותו מאפס, או את כל מה שהושאר לך מהקדנציה הקודמת, לנסות ולשפר, לייעל, לשנות או לשמר? איך אתה, לאן אתה נכנס? לאיזה נקודת זמן?
לא, בואו נראה, יש שכונות שלא נגעו בהן ולא נתנו הקצאות, ואנחנו יודעים שיש אנשים שמחכים, קהילות שמחכות להקצאות שם, באים ופותחים את הנושא הזה, מסתכלים מה יש לנו במפה, מסתכלים על השטחים החומים, מסתכלים מי המבקשים, מה המבקשים, אם יש הצדקה, מתקדמים בהליך מהיר. במקומות שיש חוסר בשטחים חומים, פותחים את הבקשות גם הקודמות שהיו, מסתכלים על הכל, מסתכלים על איפה הייתה הצדקה, איפה לא הייתה הצדקה. אני ביחד בנושא הזה, ביחד עם נסיעות השותפות איתי, נבחן כל נושא לגופו. המטרה היא שלא יהיה מצב שאנשים אין להם מקום תפילה, ובעקבות זה הם הולכים ומניחים קרבן, או מניחים מבנה כזה או אחר, בלי יתרים, בלי הקצאה, בלי כלום. כל הסיפור שהניחו ככה, ולא היו הקצאות, כי הכל נתקע. אז את זה מנגישים את השירות, ברגע שננגיש את השירות, אז יניחו גם כן בצורה מסודרת. איפה שלא יניחו בצורה מסודרת, תהיה אכיפה, חסרת פשרות, אבל אנחנו צריכים לתת להם את השירות ואת האפשרות שיהיה להם להניח את זה בצורה מסודרת, ושיהיה מקום תפילה, וזה אותו דבר גם לגבי מוסדות חינוך. הכל יהיו בכל הדברים האלה הבנות בין העשיות.
כלומר, השיתוף פעולה המלא הזה שראינו עד יום הבחירות הולך להימשך בעבודה יומיומית, זה הראש, מהנקודה הזאת אתה מגיע.
כן, שיתוף פעולה יומיומי. תראה, ביומיומי כל אחד עסוק בשלו. הסוגיות הרות גורל שמגיעות לשולחן, מתעסקים אחת לשבוע, אחת לשבועיים, אחת לזה, נשבע מנגנון, ואותם נשב איתו. באמת המטרה היא שיהיה, אני אומר לך שברגע שסיעה מרוצה וצרכיה מתממשים ומתגשמים ויש את המענה לציבור שלהם, אין בעיות. השמיים הם הגבול, אפשר, בוא, אנחנו יכולים לפתח, להתפנות כולנו לפיתוח הנוסף בעיר, לכל הדברים הצרכים הבסיסיים הנוספים בעיר, ולא לגעת בפרטניות, כי באמת הכל יזרום ויהיה חלק. אני מאמין שיהיו לנו תקלות ומשולים ובעיות, אבל בסדר, בשביל זה יש שולחן שאנחנו נתיישב בו, לסגור את הדברים, לטפל בהם בצורה הטובה ורויה, כדי שכולם יצאו שבעי רצון. זאת המגמה, אני חושב שגדול המחבר על המפריד, ואפשר להגיע כמעט בכל דבר להבנות.
ראש עיריית בית שמש הנבחר, שמוליק גרינברג, אנחנו מפה מאחלים בהצלחה, הצלחתך היא הצלחתם של תושבי העיר בהווה ואלה בעתיד, ויש רבים כאלה, עם סיעת הדשמיה, אחרי ברכתם של כל גדולי ישראל, ובהצלחה רבה, תודה רבה.
תודה רבה, וחשוב לי עוד משהו להגיד לך, בסיפור הזה אנחנו דיברנו רק על המגזר החרדי, אבל אני מציג את עצמי, לתושבים, לעיר ולכולם, בראש העיר של כולם, בעזרת השם ככה אני מתכוון להיות, צריך להבין שבעיר הזאת יש
בבית שמש אנשים שאינם חרדים ודתיים לאומיים, וכולם צריכים לקבל שירות הגון, מקצועי, ברור, מה השאלה?
אז זה מסר שחשוב לי להעביר אותו ברכתכם, הראש העיר של כולם, לכולם.
בהחלט. תודה רבה על הדברים כאן, בשורות טובות, תצליח, להתראות. חבר הכנסת צביקה פוגל, תת-אלוף מילואים, שלום וערב טוב.
האמת היא שזה באמת מתחיל להיות ערב טוב הערב הזה.
יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, מה מתחיל להיות טוב כל כך?
אפילו גדעון סער באת לבני גנץ הערב. מסתבר שכל מה שאמרתי לפני 5 שנים אכן קורה. שהאיש הזה לא מסוגל להנהיג שום דבר. ושהדת הציבור אליו אני לא מצליח להבין אותה, והנה אחרי שיאיר לפיד עזב אותו, וגבי אשכנזי עזב אותו, ומשה בוגי יעלון עזב אותו, ואבי ניסן קורן עזב אותו, גם גדעון סער עוזב אותו. זה האיש שחלק מהאנשים רואים בו מנהיג. אז כן, אני, זאת לא שמחה לעד, אבל זה בהחלט הרגשה לעצמי, שמסתבר שלא טעיתי.
טוב, אז אתה יודע, באווירה הפוליטית, אם אתה מדבר ספציפית על בני גנץ והנהגתו, יכולתו להנהיג, אז הנה, הימין הממלכתי קם, והמחנה הממלכתי מתפרק, כולם, העיקר נשארים ממלכתי, אתה לא ממלכתי?
אני ממלכתי לדבר אחד בלבד, למדינת ישראל ולעם ישראל. העם היהודי בארץ ישראל, זה הדבר שאליו אני כל הזמן מפנה את מבטי, עליו כל תשומת ליבי, בשביל זה נבחרתי לכנסת. לא בחרתי בגילי להצטרף לכנסת כהרפתקה או כעיסוק, אלא רק מכיוון שרשבתי שיש לי מה לתרום להמשך קיומו של העם היהודי בארץ ישראל. זה הממלכתיות היחידה שאיתה אני הולך לאורך כל הדרך. זה מה שמעניין אותי, האינטרס הישראלי היהודי.
כשאתה מדבר על האינטרס הישראלי היהודי, אני חושב שעל המשפט הזה גם בני גנץ חותם, גם גדעון סער חותם, וגם יאיר לפיד חותם. כלומר, אם זה אני מאמין, אז אתה יודע, תחת המטריה הזאת כולם מסכימים, הוויכוח מתחיל בפרקטיקה.
לא, 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 זה בדיוק העניין, הפרקטיקה היא החשובה פה. לא מה אתה אומר, אלא מה אתה עושה. מי שתומך בהכלה במקום הכרעה, מי שתומך במדינה פלסטינית במקום מדינה יהודית, רחבה ככל האפשר, מי שמדבר על להחזיר את אשף לרצועת עזה, במקום לקחת חלק מהרצועה וליישב ביהודים, אז עם כל הכבוד, יכול להיות שהוא חושב כמוני, או לפחות מדבר כמוני, אבל הוא לא עושה כמוני, וזה כנראה ההבדל. אני אמשיך להתעקש, טוב. אבי, על מה שאני מאמין בו.
אני רוצה לדבר איתך רגע על ההליך הזה שיחיא סנוואר, מח שמו, מוביל אותנו בשלושת החודשים, עזוב את המלחמה רגע, נטו על מסע ומתן. התחושה שלי כאזרח, אני לא יושב לא בוועדה בראשותך ולא בוועדת חוץ וביטחון ולא בממשלה. כאזרח אני רואה עכשיו אחרי חודשיים של מסע ומתן, עם משלחות בקטר ומשלחות בקהיר ובארצות הברית, ומתווך אמריקאי ומתווך מצרי, שיחיא סנוואר תכנן וראה את הרמדאן מגיע, והוא אמר לעצמו, איך אני גורם לזה שברמדאן עצימות הלחימה תרד, שחטופים לא יחזרו, ושאמריקאים יקראו לישראל לעצור את הלחימה. מה אני עושה? אני מושך זמן, אני מתחיל בהצעה, מפוצץ אותה, עולה, יורד, תחזרו לקטר, תחזרו למצרים, 40 חטופים, לא 30 חטופים, עצירה, חזרה, אופ, עברו שלושה חודשים, ומשהו קרה, רצה, קרה. אתה גם חושב, מאמין, רואה את מה שאני רואה?
לחלוטין, לא יכולתי לתאר את זה יותר טוב. בהבדל אחד, הוא לא מנהל מסע ומתן. אנחנו מנהלים מסע ומתן. אנחנו חושבים שאנחנו פה באיזה בזר טורקי, מישהו מציע מחיר ואנחנו מציעים מחיר אחר. לא. שים לב, אני, באמת, אבי, אני לא אוהב לומר צדקתי, כי הייתי מעדיף לא להיות צודק, כמו שאתה בוודאי יודע עוד משיחותינו בשנים האחרונות. לכל שיחה איתך סיימתי בהלוואי ואני לא צודק, או הלוואי ואני טועה. אבל אני אומר לך גם הפעם, אני אמרתי ביום הראשון של העסקה הקודמת, אסור לנו ללכת אליה, כי זה בדיוק המפתח שהוא רוצה. להראות לנו שהוא מסוגל לשחרר את המעט שהוא רוצה, כדי לקבל את מה שצריך, וזהו. והנה, זה מה שהוא עושה. אמרתי אז שמה שהוא יעשה, הוא יכפה עלינו הפסקת הלחימה. ואני שמח שנכון לרגע זה, המנהיגות העכשווית, הממשלה הנוכחית, החליטה לא להיכנע לדרישות שלו, למרות שאני יודע שבתוך הקבינט הקטן, יש לפחות שניים שכן היו מוכנים לעצור את הלחימה כדי להחזיר את החטופים. בני גנץ וגדי איזנקוט.
כן, טוב, תשמע, לא יאומן שבאותה ממשלה, יש, בסוף באותה ממשלה, אני מזכיר למאזינים, זה לא שאתה, הם באופוזיציה או ההפך, איך יש קיצוניות בתפיסת עולם באותה ממשלה ולא מצליחים להגיע לבסוף, לעמק השווה שמתאים גם עליכם, נדמה שהם מובילים את הטון.
אתה שואל את השאלה הנכונה ביותר ואני אנסה לתת את התשובה למאזינים שלנו כדי שיבינו. זאת לא ממשלה אחת. זה איחוד כוחות שנעשה כדי שהחיילים בטנק, והחיילים שמסתערים, והחיילים בתותחנים ובהנדסה, בכל המקומות שהם קיימים, ידעו שתהליך קבלת ההחלטות במלחמה נעשה סביב שולחן אחד. אבל בסופו של דבר, אל ה-64 של הקואליציה הקיימת, הצטרפו 12.
כן, אתה יודע שהבית בוער, ויש לפנים חלילה לקודים, אז לא מעניין את הלקודים שנמצאים בבית בוער, שאי שם בתחנת כיבוי האש, מפקד התחנה התייעץ עם עוד גורמים בתחנה איך לטפל, זה לא מעניין אותו, הבית בוער. אז אולי המטרה לא מקדשת את האמצעים.
שלנו, אתה רואה שאת החיילים שלנו בקצה, זה כן מעניין. כן מעניין אותם שיושבים ביחד גם אנשים שלא היו חלק מהקואליציה המקורית ומשתפים פעולה כדי להוביל את המלחמה הזאת למקומות הנכונים. זה מה שהם אומרים, ותדע לך שאם החיילים לא היו קמים בכל בוקר ואומרים בפרצוף שלנו, אנחנו חייבים להמשיך כדי לנצח, וזאת הדרך היחידה שבה אפשר להחזיר את החטופים, יכול מאוד להיות שכבר מזמן היינו מרימים יד ואומרים, אוקיי, בואו נפסיק את הלחימה. לשמחתי, החיילים האמיצים האלה, הם עשו את מעשה ידי משה רבנו, החזיקו לבנימין נתניהו את הידיים למעלה, כדי שימשיך ללחום ולהגיע לניצחון המוחלט, כמו שהוא הגדיר.
בהבדל אחד, שאז היו מכוונים ידיהם כלפי מעלה, זה כלפי השכינה, הקדוש ברוך הוא, ולא כלפי ביבי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל...
נכון, 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 וזה בדיוק מה שמוביל אותי. אני מסתכל בדיוק כמוך, אבל כרגע מי שמקבל את ההחלטות ואמור להיות עם עמוד שדרה מאופרת, זה בנימין נתניהו, ואני אעשה הכל כדי שהוא יקבל כל ההחלטות שמובילות באמת בסופו של דבר, שלא נחזור על עוד טבח שמחת תורה, זה בלתי אפשרי.
חבר הכנסת צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, שיהיה רק טוב ובהצלחה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות.
בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם שלי שם, שם טוב, אמא של עומר שם טוב, השם שמוכר לכולנו, שעדיין חטוף יחד עם עוד כמאה חטופים, שידוע שהם לפחות בין החיים, בתקווה שזה יישאר ככה. היום רק, כמו שפרסמנו קודם, עוד משפחה, משפחת חן, לצערנו מקבל את הבשורה שבנם החטוף אינו בין החיים, זיכרונו לברכה. שלום שלי, ערב טוב.
ערב טוב. ערב ממש לא טוב, דרך כן, אגב. ממש נכון. ממש לא טוב.
כן. זה כל פעם הופך את הבטן מחדש, נכון?
מה זה כל פעם? אנחנו ב... ב, ב, בסיטואציה שאין לה מילים אפילו לתאר אותה, ו דברים כאלה שאנחנו מקבלים בעצם את הבשורות האלה שהם עבורנו, עם ישראל לא מבין, אבל אנחנו הפכנו להיות משפחה, ואיתי, אנחנו לא מכירים אותו, אבל אנחנו מכירים אותו מאוד, ואת המשפחה האהובה שלו אנחנו הפכנו להיות חלק ממנה, וזה בעצם לאבד... בן אדם שקרוב אליך.
כן, באמת שכמו שאמרת, אין מילים, זה כבר לא משהו שאפשר להכיל אותו במילים, ואתם לא מתייאשים, אתם לא מתייאשים. אני רואה את כל המשפחות אלה ואחרות, ויותר דומיננטיות ופחות דומיננטיות, אני רואה אותם שוב טסים לחול והולכים לאום, ואחרי זה למדינה אחרת, ועוד פגישות והצרות, ולא נחים לרגע. איך התחושה במאבק, בתהליך, במאבק, היית עכשיו באום, מתסכל לשמוע את הכחשת השואה החוזרת, ואת אותם שונאי ישראל מדקלמים רצח עם, ולהיות שם, ועוד פעם לנסות למצוא איזה אמפתיה ולשב, איך לא מתייאשים?
קודם כל, איזה פריבילגיה
שיש
לנו להיות באום, איזה פריבילגיה יש לי בכלל להתייאש כשהילד שלי נמצא... כבר 158 ימים בשבי, ללא, לא זכה לראות אור יום. אני לא יודעת מתי הוא אכל פעם אחרונה. כל מה שאני רואה מול העיניים זה את, את עומר, ואיך אני עושה הכל, ואנחנו כמשפחה עושים הכל כדי להחזיר אותו הביתה.
כן. זה גם אולי מביא אתכם לכל מיני מקומות חדשים, להכיר אנשים חדשים, לקבל חיזוק מ... הייתי אומר עולמות חדשים שאתם נחשפים אליהם לאחרונה, ככה אני שומע. היינו מאוד מאוד שמחים לשמוע על השבת האחרונה, השבתות האחרונות שאתם כחלק מעוד משפחות חווים וחובות בכל המסע המפרך והארוך הזה שכולנו מצפים שהוא יסתיים מהר וטוב.
כן, אז אחד מהדברים הטובים והיפים שקורים במדינת ישראל זה החיבור שיש, קודם כל אנחנו כמשפחות החטופים זה בעצם מיקרו קוסמוס של מדינת ישראל, והאהבה שאנחנו מקבלים מהמון אנשים, והסוף שבוע האחרון הוא בעצם סוף שבוע כבר שני שנעשה על ידי קשר יהודי, שנצילי בראשו. זה היה בשיתוף הרבנית מרגלית, הרבנית יפה דרעי, והבת שלה מרגלית, שמה שבעצם, אני אקרא לזה נשים פורצות דרך, פורצות דרך מכיוון שהן רואות בגובה העיניים את המצוקה שאנחנו נמצאים בה, את הקושי שאנחנו נמצאים בה, ופשוט הגיעו לחבק, ומתוך המקום הזה גם נוצר סוף שבוע כל כך מחבר ומחבק למשפחות החטופים,
שלחלקן זו שבת ראשונה שנמצאים בתוך מסגרת של שמירת שבת, בהגדרה.
נכון, נכון, נכון מאוד. אני, זאת אומרת, הסוף שבוע הקודם היה לפני 4 שבועות, ומאז אני שומרת שבת, וזה באמת להכיר עולם שלא הכרנו לפני. אני מדברת גם על, 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 על האנשים, על הציבור. אנחנו כל הזמן כחברה מתייגים בכותרות את, לא את, את הקהילה, לא את הקהילה שלנו, אלא מגזרים אחרים ככותרות. ופתאום הדבר הזה אפשר להפיל את כל החומות ולראות אדם לאדם, לב אל לב, להבין שהערכים שלנו הם ממש זהים. זאת אומרת, באמת יש כל כך הרבה במשותף, גם עם מישהו שאתה חושב שהוא עוזר לך לחלוטין. וזה היופי שהיה בסוף שבוע הזה, ואני באופן כללי לוקחת את זה כבר מתחילת ה... מהשביעי לאוקטובר כמשימה להפסיק לקטלג אנשים, אלא ממש לבוא, לפגוש אותם ולהכיר אותם. וזה הכי יפה זה לראות את זה במתי משפחות החטופים, כי כמו שאמרתי, חמאס לא בחר את מי הוא חוטף, הוא חטף את כולם, מכל המגזרים, חרדים.
את מי שהוא הצליח.
את מי שהוא הצליח, ופתאום למדנו וזכינו להכיר אחד את השני, ואנחנו, באמת זה להבין שאנחנו אחים.
האירוניה הוא כל כך, הייתי אומר, הדבר המצער הוא שאנחנו צריכים לספוג כאלה מכות קשות וכואבות כדי להכיר בסוף את העם היהודי על גווניו, ועל זרמיו דווקא מתוך המשבר הזה. כלומר, רגע לפני, בשישי לאוקטובר, זה היה עכשיו, הייתה שיחה דמיונית מה ששוחחנו עכשיו.
נכון מאוד, ואני רוצה להגיד שהשיעור שלי מכל הדבר הזה זה לבחור להיכנס פנימה דווקא, להפסיק עם להאשים את האחר, אלא לקחת אחריות אישית.
כן, כשעושים אשמנו בגדנו, אז מכים על החזה, על החזה שלנו, ולא על החזה של השני, ואומרים אשמנו בגדנו, אשמת בגנת.
נכון, כי רק כשאני אבדוק בתוכי מה אני יכולה לעשות כדי שיהיה יותר טוב, מה אני יכול לשנות בתוכי כדי שהמצב ישתנה, משם אפשר להגיע למשהו, להצמיח משהו שהוא חדש, עם הרבה אור. אז זה בעיקר מה ש...
כן, אנחנו מקווים, ובעזרת השם, שבת מקור הברכות, והיא בזכותה, בזכות שמירת השבת הזו, וההתאחדות סביב השבת, שגם זה יוסיף להצלחתם של כל החטופים וחזרתם במהרה הביתה, בריאים, שלמים. ובואו לפחות נבטיח אנחנו שננסה לשמר את האחדות הזאת גם ביום אחרי שהם יחזרו.
נכון, וזה אחריות אישית של כל אחד ואחד שמקשיב לי עכשיו. קחו אחריות, תחליטו שאתם קמים בבוקר ואתם שואלים את עצמכם, איך אני בוחר היום לראות מישהו אחר שהוא לא מהקהילה שלי, ולמצוא בו את המשותף. וזאת הדרך, זאת הדרך.
אחדות היא לאו דווקא בין אנשים, אחדות היא ששני אנשים שלא מסכימים אחד עם השני, מתאחדים ביחד סביב רעיון משותף. זה המאחד ביניהם. אז יש הרבה רעיונות שאנחנו יכולים להתאחד ביניהם, קודם כל על היותנו יהודים, ומשם אפשר ללכת לכל כך הרבה סעיפים והגדרות. שלי שם טוב, אנחנו איתכם, מתפללים, מצפים, מקווים, תהיו חזקים, בשורות טובות.
אמן, תודה רבה.
תודה. הפסקה קצרה ונשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
שלום אל הפרופסור איתן גלבוע.
שלום, ערב טוב.
מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, אנחנו שומעים בשבועיים שלושה האחרונים בהדרגה, ככה כמו איזה מחוג עולה כל יום, עוד קצת מתיחות, עוד החרפת התבטאויות של הנשיא ביידן כלפי נתניהו, כלפי המדיניות, כלפי הממשלה, וגם מאידך, כאן לא נשארים חייבים ומחזירים בסגנונות משלהם. זה עדיין במסגרת הדיפלומטיה הטבעית בין מפלגות, בין ממשלות שמשתפות פעולה, בין מדינות שהולכות ביחד, או שזה כבר חוצה את הקו האדום?
לא, זה חוצה, דיברת על מפלגות ממשלות, אז זה בדיוק הבעיה, שנראה לי ששיקולי פנים בשתי המדינות מתחילים להכתיב את המדיניות עצמה, גם בארצות הברית וגם בישראל. ההתרדרות הזאת כבר נמשכת זמן, בארצות הברית היא מושפעת מהבחירות לנשיאות והפיגור של ביידן אחרי טראמפ במדינות החשובות, ובארץ נראה לאמריקאים שנתניהו דואג יותר לקואליציה שלו מאשר לצרכים של המלחמה בשחרור החטופים.
כלומר, אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה של מבחן היחסים בין ישראל לארצות הברית, ככה אפשר להגדיר את זה עד כדי כך?
כן, תראה, זה מבחן, אבל יש הרבה סתירות, גם במדיניות של ישראל וגם במדיניות האמריקאית, יותר במדיניות האמריקאית. ביום שבו ויליאם ברנס, שהוא ראש ה-CIA, והוא עומד בראש המאמצים האמריקאים לשחרור החטופים, הופיע היום בקונגרס, והוא אומר שיש עדיין סיכויים לעסקה, המלאכים האמריקאים האחרונים מכבידים על האפשרות לעשות עסקה, ואפילו במידה מסוימת מחשבים את חמאס, ומכשירים את האפשרות להשיג את מטרות המלחמה. כאשר ביידן מדבר על כניסה לרפיח כאסון, ושיש מי שחושב, מי שאומר הבית הלבן, אני יודע מי אלה, זה בדרך כלל אנשים שהם או שמידים לישראל, או שהם יותר דואגים ל... לבחירות של ביידן מאשר ליחסים עם ישראל, כשהם אומרים שארצות הברית לא תגן על ישראל באום, או שאפילו תטיל מגבלות על השימוש בנשק אמריקאי, אז אני חושב שאלה הצעות מיותרות ובעייתיות, מפני שהם...
כלומר, מה שאני רוצה להבין, פרופסור איתן גלבוע, אם לא היינו במערכת בחירות עכשיו בארצות הברית, היינו עכשיו בתחילת קדנציה, כל השיח היה אחר?
אני חושב שכן. זה בדיוק העניין, אני חוזר לנקודת המוצא שלי. ברגע שהפוליטיקה הפנימית משפיעה, ובכלל שהבחירות בארצות הברית היא קשה, במיוחד המצב של היום, שזה שני מועמדים בעייתיים עם רקורד בעייתי, וגם הם די צמודים בסך הכל ברוב המקומות.
כן.
אז כן, אני חושב שזה הפך להיות גורם...
אז מחריה. בעצם, במילים אחרות, התגובות בחזרה כאן של ראש הממשלה ועוד בכירים במדינת ישראל כלפי הממשל האמריקני, רק עושים טוב לקמפיין הבחירות של ביידן.
לא, אני חושב שאני לא צריך להגיב על כל דבר, ולא, ויש בכל זאת, ישראל תלויה בארצות הברית הרבה יותר מאשר ארצות הברית תלויה בישראל, זה מחריף את הוויכוח במקום לצמצם אותו, את הדברים האלה צריך ללבן מאחורי דלתות נעולות, לא להיסחף אחרי אמירות מאוד בעייתיות של ארצות הברית, כפי שאני אמרתי. לכן אני לא חושב שההתבטאות האלה טובות. אני גם לא חושב שזה עוזר לביידן יותר מדי, מפני שברגע שיש פינג פונג כזה, כל אחד מחריף את הדיבורים ואת הטון שלו, אז אני חושב שזה מזיק להשגת המטרות המשותפות של שני הצדדים.
טוב, לסיום, אתה יודע, אנחנו שומעים על דברים שאומר ביידן שהוא שוקל להפסיק לשלוח משלוחי נשק לישראל, שזה כבר ממש, אתה יודע, מעשים קונקרטיים בשטח. אתה מאמין שזה יקרה באמת, או שזה גם כן עוד קצת?
קודם כל הוא לא אמר את זה. זה בא מאיזה הדלפה, מאיזשהו מקום בבית הלבן. אז תראה, הנשיא אמר... בכלל, הצדדים מתחילים לשים קווים אדומים אחד לשני, שזה בכלל מטורף, לא צריך לשים קווים אדומים. ביידן אמר שרפיח זה קו אדום, ועכשיו נתניהו יחזור לו שהקו אדום זה חיזור חמאס, אז זה מיותר כל הדברים האלה. ביידן אמר גם שהוא לא יפגע בהספקת נשק לישראל, זה בדיוק מה שהוא אמר. ועכשיו שאומרים שאולי הוא יטיל מגבלות על השימוש בנשק אם ישראל תיכנס לרפיח. תראה, ארצות הברית לא רוצה שישראל תיכנס לרפיח, בגלל שהיא חושבת שזה יביא לפגיעה קשה באזרחים, שזה מה שחמאס רוצה בעצם, וזה פגיעה בסיוע הומניטרי. הם אומרים, אנחנו לא מתנגדים עקרונית לזה שישראל תיכנס לרפיח, אם זה מה שצריך כדי להשמיד את חמאס, אלא שרוצים לראות תוכנית, איך זה לא פוגע באזרחים, הם אומרים שלא קיבלו תוכנית כזו, עדיין, מישראל. זאת אומרת, שכדי להיכנס לעזה צריך למצוא פתרון, 1.4 מיליון פלסטינים שעברו לאזור רפיח מהצפון במרכז הרצועה, להביא אותם למקום אחר. ישראל אומרת שהיא יודעת לעשות את זה, יש הדלפות מארצות הברית שאי אפשר לעשות את זה, וזה חלק ממקום המתיחות שקיים כרגע, שיש לו הרבה יותר היבטים פנים פוליטיים מאשר עניינים בשטח עצמו.
הפרופסור איתן גלבוע, היטבת להסביר לנו קצת ככה את התמונה ביחסי ישראל ארצות הברית בימים אלה. תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. חבר הכנסת אבי מעוז, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אז הממשלה מעבירה לך תקציב של עשרות מיליוני שקלים לסוגיית זהות יהודית. מה אתה מתכוון, להחזיר את עם ישראל בתשובה?
לא, 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 אני לא מתכוון להחזיר את עם ישראל בתשובה, אבל מה שהתברר לנו במלחמה הזאת, שהנקודה מחברת והמאחדת את כל עם ישראל מהקצה אל הקצה, זה מה שנקרא הבריח התיכון שמחבר מהקצה אל הקצה למרות השינויים, זאת נקודת הזהות היהודית. הזהות היהודית היא הנקודה המחברת בינינו, ובמלחמה זה התגלה ביתר סט. אנחנו לא מתכוונים להחזיר את עם ישראל בתשובה, אנחנו מתכוונים לחזק את התודעה של מדינה יהודית שקמה פה בארץ ישראל, אליה חזרנו לאחר 2000 שנות גלות, ואת התודעה הזאת שאנחנו מדינה יהודית ולא מדינת כל אזרחיה, ואפילו לא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אלא מדינה לאומית יהודית לעם היהודי בארץ ישראל.
כי בסוף, אני אתן לך דוגמה, עכשיו עולה סוגיית חוק הגיוס לכותרות, והתקשורת וכל מיני גורמים כאלה ואחרים, שלא מזמן מחו כנגד הרפורמה המשפטית וקראו גם הם לסרבנות, מכים בחרדים עכשיו ללא רחם והכל בסדר. אלא מה? שאחינו המתנחלים שעושים שירות קרבי, ולצערנו הרב גם מקיזים דם ממש בחייהם, משלמים מחיר במלחמה הזו, לא הפכו להיות בגלל זה פתאום אהודים על אותה קבוצה. אז הדברים האלה בסוף לא אלה שיגרמו פתאום לאהבת אחים בארץ ישראל. הפילוג יישאר פילוג, גם אם תדבר על זה או לא, כי בסוף יש כאן קבוצה גדולה שרוצה להוביל אותנו למדינת כל אזרחיה, ואם המתנחל מפריע או חרדי מפריע, צריך לסלק אותו מהדרך.
זה נכון מה שאתה אומר, ובכל זאת אני חושב שנקודת הזהות היהודית היא זאת שמחברת. ומה שמתנהל היום בעניין חוק הגיוס לחרדים, זה הכל מתקפה אחת נמשכת נגד ממשלת הימין. חוק הגיוס כרגע הוא משמש את הטריגר כדי לנסות להפיל את ממשלת הימין. בעבר זה הייתי אני, אבי מעוז, ואחרי זה היה המהפכה במערכת המשפט, ולאחר מכן זה היה, עכשיו זה חוק הגיוס, וחוזר חלילה אל הרשות לזהות לאומית יהודית שאני מקים, וכל פעם קם לו טריגר חדש בשביל להפיל את הממשלה. זה לא יצלח בידי השמאל, ואנחנו רואים היום בקרב החיילים בחזית, כמו שאתה ציינת, שאנשים, ודרך אגב אנשים נופלים מכל המגזרים, בסדר? גם המגזר הדרוזי, וגם המגזר הלא יהודי, וגם המגזר הכללי, וגם החרדים, וגם מהדתיים לאומיים. אז פה לא אוהב לדבר על מי נופל. אני יודע שכולם...
אתה אומר, זה היעד שלהם, והיעד הזה לא יצליח.
אז זה היעד של כל הקמפיינים האלה.
כן. שיהיה בשורות טובות, תודה רבה, בהצלחה רבה, תודה. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לפנחס בינדר הטכנאי, תודה לנתי שולמן בהפקה, עורכת הראשית אסתי פלד, בשורות טובות, להתראות.
מגיש שלמה ריזל.
What's happening is he has a right to defend Israel, a right to continue to pursue Hamas, but he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken. He's hurting, in my view, he's hurting Israel more than helping Israel by making the rest of the world, it's contrary to what Israel stands for. And I think it's a big mistake. So I want to see a ceasefire. And I'm starting with a major exchange of prisoners for a 6-week period. We're going into Ramadan. It should be nothing happening. And we should build off of that ceasefire.
ישראל לא יכולה להרוג 30,000 פלסטינים בזמן שהיא רודפת אחרי חמאס. נתניהו פוגע בישראל בכך שהוא לא מונע מקרי מוות של אזרחים בעזה. הוא גורם לישראל יותר נזק מתועלת. את הדברים המקוממים הללו אמר בשבוע החולף נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ברעיון ששמענו זה עתם, ובכך העניק שוב את הצהל למת אחריו השורר מעל ומתחת לפני השטח בין ירושלים לוושינגטון. מתח שגם מעלה שאלות באשר למחויבות האמיתית של הנשיא האמריקני לביטחונם של יהודי ארץ ישראל. ביידן אמנם גם אמר ברעיון כי לעולם לא יעזוב את ישראל, אבל לכולם ברור שהעזרה האמריקנית העתידית מגיעה עם התניות ברורות ועם אקדח טעון על השולחן. לפני כמה חודשים כבר ראינו עיכובים בעברת נשק אמריקני לכאן, וישראל פרשו זאת כרצון של וושינגטון לבטא את חוסר צביעות רצונם מהמלחמה בעזה. הדובשך האמריקני כך מסתבר, כולל בתוכו גם הרבה וקצך.
Well, I don't know exactly what the president meant, but if he meant by that, then I'm pursuing private policies against the majority, the wish of the majority of Israelis, and that this is hurting the interests of Israel, then he's wrong on both counts. Number one, these are not my private policies only. They're policies supported by the overwhelming majority of the Israelis. They support the action that we're taking to destroy the remaining terrorist battalions of Hamas. They say that once we destroy the Hamas, the last thing we should do is put in Gaza, in charge of Gaza, the Palestinian Authority that educates its children towards terrorism and pays for terrorism. And they also support my position that says that we should resoundingly reject the attempt to ram down our throats Palestinian state.
בישראל מתעלמים בינתיים מהנשיא האמריקני בצורה מעוררת השראה. ובדברים ששמענו עכשיו ענה ראש הממשלה בנימין נתניהו בדברים תקיפים לטענות ביידן. בריאיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית הוא אמר, אני לא יודע למה הנשיא ביידן התכוון, אבל אם הוא התכוון לכך שאני מוביל מדיניות נגד רוב הציבור הישראלי, ושזה פוגע באינטרסים של ישראל, הוא טועה בשני הסעיפים. זאת לא המדיניות הפרטית שלי בלבד, מדובר במדיניות שנתמכת על ידי הרוב המכריע של הישראלים.
That is something that they agree on, and it's something that I think is also for the interest of Israel. Because the majority of Israelis understand that if we don't do this, what we'll have is a repetition of the October 7th massacre, which is bad for Israel, bad for the Palestinians, bad for the future of peace in the Middle East. So the attempt to say that my policies are my private policies that are not supported by most Israelis is false. The vast majority are united as never before, and they understand what's good for Israel.
עוד לדברי נתניהו כאן, רוב הישראלים תומכים בפעולה שאנו נוקטים להשמדת גדודי הטרור הנותרים של חמאס. הם אומרים שברגע שנחסל את החמאס, הדבר האחרון שעלינו לעשות הוא להכניס לעזה את הרשות הפלסטינית שמחנכת ילדה לטרור ומממנת טרור, וגם תומכים בעמדתי שעלינו לדחות באופן מוחלט את הניסיון לכפות עלינו מדינת טרור פלסטינית. נתניהו סיים את דבריו כשאמר, רוב הישראלים מבינים שאם לא נעשה זאת נחזור לטבח של השבעה באוקטובר, וכן המדיניות שלי היא המדיניות של רוב הישראלים, הרוב המכריע המאוחד כפי שלא היה מעולם. הציבור מבין מה שטוב ומה שחשוב לישראל, והם צודקים.
Past 4 months as the war has raged, the Palestinian people have also suffered unimaginable pain and loss. Too many of the over 27,000 Palestinians killed in this conflict have been innocent civilians and children.
ובעוד ביידן מנסה לרצות את הבייס הפוליטי שלו על חשבון ביטחונה של ישראל ויהודיה, השבוע החליט משרד החוץ האמריקני לבטל את החלטת שר החוץ הקודם פומפאו ולקבוע שוב כי ההתנחלויות הן כביכול מכשול לשלום. פומפאו עצמו התראיין בתגובה לרשת פוקס ניוז האמריקנית ותקף בחריפות את ביידן, אנשיו ואת הצביעות בנושא. פומפאו, אחד מדידי ישראל הגדולים בכל הזמנים, אמר דברים שהלוואי שבשמאל הישראלי הבינו אותם כמוהו. הוא נשמע אומר כאן בין היתר, ביידן החליט כעת להתעלם מהאמת, יהודה ושומרון עד אדמת ישראל, כשהוא רואה בה בבוטות מכשול לשלום, ועושה את אותה טעות המועדפת על ידי קודמו בממשל אובמה. הם מערערים את זכותה של ישראל להתקיים ביהודה ושומרון, מולדת העם היהודי, והמקום שבו התרחשו רוב סיפורי התנ״ך, ובכך הם מעמיקים ומעריכים את הסכסוך. לדבריו, לא ההתנחלויות הישראליות מהוות מכשול לשלום, אלא דווקא חוסר הנכונות של הפלסטינים לעלות לשולחן המסע ומתן, ולהכיר סוף סוף בכנות בזכותה של ישראל להתקיים. הזוועות הגסות שביצע חמאס בשבעה באוקטובר והמשך קיומו של חמאס, אלו המכשולים האמיתיים לשלום. המלחמה באוקראינה שנכנסה לאחרונה לשנתה השלישית ממשיכה במלוא עוזה, כשהכף נוטה כעת לרעת האוקראינים. הסיבה לכך בין היתר היא עיכובים בעברת נשק מאירופה וארצות הברית לאוקראינה, ובדברים שנשמע כאן אומר נשיא צרפת מקרון כי על אירופה להפסיק להיות פחדנית מול פוטין. רוסיה תקפה בחריפות את דבריו והעבירה כי כניסתו של נאטו למלחמה תהפוך למלחמה מלאה ביבשת אירופה.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage.
ולסיום הנה קטע בלתי יאומן. מנהיג איגוד הקהילות שומרי התורה בהונגריה, שליח חב"ד הרב שלמה כובש, נאם בטקס השבעת נשיא הונגריה החדש תמאש שויוק, וזאת אחרי שהנשיאה הקודמת התפטרה בגלל שערורייה שבה הייתה מעורבת. בקהילה היהודית בהונגריה, ובפרט בקרב הציבור החרד לדבר השם, התרגשו מאוד מהמחווה, שעברה בשידור חי לעיני מיליוני הונגרים, מזדהות משום שמדובר בהכרה משמעותית נוספת בקהילה האורתודוקסית במדינה, אחרי שבכל השבעות הנשיאים הקודמות הוזמנו דווקא רבנים ניאולוגיים, כלומר רפורמים, לדבר בטקס. הרב כובש בן 44 הוא יליד הונגריה, הוא הדמות הרבנית הבולטת ביותר בה, הוא מקורב מאוד לראש הממשלה ויקטור אורבן. גם בהשפעתו, הונגריה הפכה בשנים האחרונות לאחת המדינות הידידותיות ביותר של ישראל, ובפרט ביבשת אירופה העוינת. הנה דבריו של הרב כובש בטקס, שהוא עבר בשידור חי, בכל כלי התקשורת במדינה.
הנוי סנצ'ו לממלוכים, מניה יוטיין כפילה אגודו, כי נמזתק שווי ידל מקשורשת, ויגתתת למבולצ'שגת בין סרטת לינטזד. Áld meg szeretett magyar hazánkat és annak minden egyes közhasznú és jótékony intézetét. Vedd oldalmadba hazánk főméltóságú tisztviselőit, országunk nagyjait, minisztereit, képviselőit és különféle hatóságaidat. Áld meg közösségünk előjáróságát és minden egyes tagját.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.